amazing. I don't keep it, I won't be here for it. All those days in, all that stays in. I don't keep it though, I won't be here for it.
Yes, Lord. Hail Mary's in the sky. False prophets get buried alive. Head on the throne, cause that's where I reside. Ways of the world, the weak won't survive. Something's in the water. Hey, my nigga, we lawless. Please move with caution. Who said the fairway? Damn right, I need all this. Yeah, Jack, I need all this.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני איתם שפירא ואיתי.
אביה שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו.
היי.
הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביה בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן, זה מה שאנחנו עושים.
זה הפעם ה-238 שאנחנו עושים את זה?
לכאורה, אנחנו לא בהם בודקים את המספר, יום אחד אנחנו נטעה, סביר להניח שזה כבר קרה.
כן, הוא קרה, זה קרה כבר כמה פעמים.
אבל באיזה פרק?
ובכן,
כן.
כדי לבדוק את זה אתם צריכים להזין לפרקים הקודמים שלנו, שאותם אנחנו מעלים בכל יום חמישי לדף הפייסבוק שלנו שורה שנייה באמצע.
פשוט חפשו, תעשו לייק.
כן, אנחנו משתמשים בשני מקורות, בארכיון האינטרנט, archive.org, ובאייקסט, iCast.co.il, תלוי מה מהם עובד באותו היום.
אנחנו גם מעלים קורבן מדי שבוע כדי שאחד מהם יעבוד. זה קצת כמו הקטע הזה בקבין את דוווד, אנחנו מנסים לרצות את האלים.
אנחנו מעלים את מאייר המדע בדיוני נודע, ריצ'רד קורבן, לעולה.
בגלל זה לא עבד. אני הלכתי על קורבן.
איש בן 70 והוא עדיין עובד, כאילו הוא מאוד מוכשר.
אני עושה, כן, אני יודע באמת משהו.
ריצ'רד קורבן.
אני לא יודע מה הוא עושה.
תתבייש לך. אביעד, יש לך בלוג, אני מאמין, שבו אתה גם מפרסם את הפודקאסט.
אתה מאמין נכון מאוד. כן. הבלוג שנקרא בשביל הזהב, אתם יכולים לחפש אותו בגוגל, או עדיף למצוא אותו בפייסבוק.
ולמי שלא נמאס מהשטויות שאני פולט פה, מוזמן לחפש אותי, אני כותב כרגע במולטיברסיטי, ובסיקוורט, שניהם באנגלית על קומיקס, ואני בטוויטר בעת תום שפס.
אתה באדם היחיד שאני מכיר שמפסיק לכתוב בבלוג אחד כדי לכתוב בשניים אחרים.
אני מאוד מאוד
עסוק. ב-2018.
כן. טכנית אחד מהם הוא לא בלוג, הוא אתר אינטרנט שלהם, אתה יודע.
כל בלוג הוא אתר בדרכו.
אביעד, לפני שנתחיל עם הסרט הראשון של השבוע, אז הרעה הקבועה.
יהיו ספוילרים, כן. נשתדל שרק לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם, אבל יהיו.
אוקיי, אז נעבור לסרט הראשון של השבוע, אנחנו הולכים לדבר על... I have seen gods fly. I've seen men build weapons that I couldn't even imagine. Uh-huh. I've seen aliens drop. from the sky. Yeah. But I have never seen anything like this. How much more are you hiding? Hola. Let's go. Go. We are home. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide. What kind of king you are going to be? Don't freeze. I never freeze. Black Panther, הפנתר השחור.
ואני עדיין לא יכול שלא תתנגד לי המנגינה של הרים הציני בראש.
אוקיי. Okay.
אתה יודע, מון ריבר.
אני לא יודע, מון ריבר.
You know nothing.
סביר להניח. בכל אופן, סרטו של הבמה...
בכל בשנות 60 לא עובדות עליך.
לא. I recognize that reference. זה התייחסות, להתייחסות מסרט מ-2011?
זה דעתי 10 או 12,
לא,
11 או 12.
כן, כן, 12. סרטו של הבמאי ריין קוגלר, שנכתב על ידיו ועל ידי ג'ו רוברט קול, על פי דמויות קומיקס שנוצרו בעיקר על ידי סטנלי וג'ק קירבי, עם כמובן תרומות של כריסטופר פריסט, בילי גרם, לא הבילי גרם ההוא. לא המטיף הגזען מארצות הברית.
סופרסטאר בילי גרם המתאבק.
יש מתאבק שקוראו בילי גרם גם?
כן, היה פעם. בשנות ה-70 או משהו כזה.
זה של נפוץ כזה, כן.
בכל בשנות ה-60. אני מאוד מרענן את ההומור שלי פה.
כן, ובסרט משחקים צ'דוויק בוזמן, מייקל בי ג'ורדן, לופיטה ניונגו, דניאל גוריה, מרטין פרימן, דניאל קוליה,
לטיטה רייט, וינסטון דיוק, אנג'לה בסט, פורסט וויטיקר, אנדי סירקיס, לא באיפור דיגיטלי.
לך תדע.
In the flesh.
רגע, אולי זה כן. אולי הטכנולוגיה של המושן קפצ'ר כל כך טובה, שאנדי סירקיס בעצם נמצא עם חליפה כזאת של מושן קפצ'ר, והשתמשו בזה כדי לגרום לו לראות כמו אנדי סירקיס.
הוא מאוד מאוד שרירי, כאילו.
בדיוק, כן. זה לא הוא, אין סיכוי.
לא, מצד שני, אתה יודע, רוב הסרטים של מארוול הם די כזה, הם בעצם סדנת אימונים בשושו, כי לא משנה כמה אתה סקיני כשאתה מגיע אליהם, אתה תצא מנופח כמו...
אין להם כאלה את מרטין פרימן, הוא נראה בדיוק אותו דבר.
הוא לא הוריד את החליפה, אתה לא יודע.
נכון.
אתה לא יודע.
זה בדיוק, אם הוא לא הוריד את החליפה, סימן שאין מה להראות.
בכל אופן, ועוד הרבה אנשים, יש הרבה... יש הרבה דמויות בסרט הזה. אביעד, שאני אגיד להם על מה זה, או שאתה?
נלך על זה.
אוקיי, בסדר. הסרט הוא מספר 18 ביקום הסינמטי של מארוול.
אבל מי סופר?
הרבה אנשים,
כן.
כמות מגוחכת של אנשים סופרת. בהמשך להצגה של הדמות שהופיעה בסרט קפטן אמריקה סיביל וור, תצ'אלה או הפנתר השחור הוא הנסיך של ממלכת ווקנדה, שהיא ממלכה אפריקאית שיד אף אדם לבן או מיישב לא הגיע אליה. זאת מדינה שבזכות שילוב של תנאים טופוגרפיים מאוד מאוד מיוחדים וגישה לטכנולוגיה שמתקדמת על שאר העולם בעשרות אם לא מאות שנים, הצליחה להישאר עצמאית ולהיות נפרדת משאר העולם.
איך הם קיבלו את הטכנולוגיה הזאת?
ובכן, מטאור ענקי התרסק ונתן להם אותה.
איך הם קיבלו את הטכנולוגיה הזאת?
הם בנו את זה בעזרת הטכנולוגיה מהמטאור, כאילו מהמתכת המיוחדת שהייתה במטאור.
איך היה להם את הידע?
עבדו ופיתחו את זה. איך ידע מגיע בדרך כלל? אתה בונה
שנים
משהו?
שנים של מחקר וידע, כן. שנצבר, ובדרך כלל גם עובר מתרבות לתרבות.
כן, לא בהכרח מתרבות לתרבות, אתה יודע.
אני פשוט תוהה לגבי הקטע הזה, כי הם לא ממש הסבירו את זה בסרט.
בכל אופן, אבא שלו נהרג בזמן האירועים של קפטן אמריקה סיביל וור, ספוילרס אני מניח.
לא ממש.
מה זה שיהיו חייב, כן, זה בעצם בתחילת הסרט ההוא. ותצ'אלה צריך לעלות לכס המלכות בתור המלך החדש, הפנתר השחור, המגן הטקסי של ווקנדה. ובזמן שהוא עושה את זה יש כמה וכמה בעיות. דבר ראשון, יש מסתבר, למרות האידיליה והאוטופיה של המדינה, יש קצת מחלקות פוליטיות מתחתיו. יש אנשים שאומרים, יותר מדי זמן היינו במחבו והגיע הזמן קצת להראות לעולם מה אנחנו יכולים לעשות. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להשתלט על העולם לדוגמה.
או לעזור לו.
או לעזור, כן. לעזור לו, בעזרת זה שנשתלט עליו. אבל יותר נורא מזה, הפושע יוליסיס קלו, האיש הלבן היחיד ש... כן.
במקרה יש לו יד תותרת.
שם שההורים שנתנו לו, כי הם אמרו, הילד הזה יהיה נבל על כשהוא יגדל.
כן.
הפושע יוליסיס קלו, האיש הלבן היחיד שהצליח לחצות את גבולות ווקנדה, צף ועולה שוב, והמלך החדש מחליט לנסות להפגין כוח על ידי זה שהוא יוצא לתפוס אותו. הבעיה היא שלקלו יש עוזר מסתורי בשם אריק קילמונגר. כאילו קילמונגר זה הכינוי שלו, בקומיקס זה פשוט השם שלו.
בוא נגיד ככה, אריק קילמונגר סטיבנס.
כן. בקומיקס פשוט קוראים לו אריק קילמונגר, אם אני זוכר נכון.
אם היו קוראים לך אריק סטיבנס והיית בסרט קומיקס, היית רוצה שיקראו לך קילמונגר.
מייקל בי ג'ורדן. שהוא מסתבר, יש לו קשר מסתורי לממלכת ווקנדה. אמרנו שיהיו ספוילרים. הוא הבן של הדוד של תצ'אלה.
מה שנקרא בן דוד.
כן, הוא הבן דוד של... הוא הבן דוד של תצ'אלה. מה שקרה זה שהמלך הקודם רצח את אבא שלו, אחרי שהסתבר שהוא, במקום לשרת בנאמנה את המדיניות בוא נסתכל על העולם אבל לא נעשה כלום, הוא החליט להיות מהפכן, מהפכן דמיקולו כזה בארצות הברית.
כן, הוא די רצה להביא את הטכנולוגיה של הטכנולוגיה הסודי שלהם כדי לייצר נשק עבור...
מהפכנים שחורים, כן.
התקוממות עממית נגד ה-white oppressors.
כן, colonizers.
כן, colonizers. עכשיו, זה ב-1992 קרה, כן. אז אני מניח שכוונה היא לבלגיה.
מה?
ברואנדה.
זה היה עדיין, הם לא עזבו בשנות ה-50?
הם עזבו, אבל הם עדיין היו שם קצת.
אני חושב שהם עדיין שם, חלקי.
אתה יודע, איפה עוד היו white colonizers ב-92?
בכל העולם, אביעד, בכל אפריקה.
כרגע,
כן, לאט לאט סין מחליפה אותם, אבל זה יהיה, אתה יודע, יהיה בסדר. בכל אופן,
אתה לא יכול להסתבך בסרטי מארוול.
בכל אופן, קילמונגר אומר שמאחר והוא גם כן קרוב משפחה, אם כי קצת מרוחק של קו אדם מלכותי, מגיע לו את הזכות לטעון את הכתר בקרב טקסי.
אני כן רוצה להתעכב רגע על זה. זה שהוא קרוב משפחה נותן לו איזושהי קדימות בתור, אבל בעיקרון הרעיון של הטקס שבו נבחר מערך חדש זה שהוא מוציא ממנו את הכוחות שהוא מקבל בתור הפנטר השחור.
כן.
והוא מזמין לקרב את מי שרוצה להתמודד. נציגים של חמשת השבטים שמרכיבים את ווקנדה מגיעים, ובאופן טקסי כל אחד מהם אמור לומר, אנחנו לא נפתח במלחמה היום, אלא אם כן מישהו רוצה.
מה שקורה זה שהוא מחזיק את החגורה מעל הראש וכזה, This heavyweight championship belt was given to me, who would challenge? Who would challenge?
יש מוזיקה שמתחילה פתאום.
כזה הולק, הולק, וכזה לא לא לא, הלק הוגן והלק זה לא אותו דבר.
הלק זה בסרט אחר, ראינו אותו נלחם. אבל
קילמונגר
זה קורה, עוד לפני זה מישהו מהערים בא לקרוא תיגר, ואני חייב לומר אחת מהצגות הדמויות היותר טובות שראיתי,
מבקו, דמות שבקומיקס ידועה בתור מן אייפ, אני מבין למה הם החליטו לשנות,
כן, זה עדיף לו, יש לו עוד מסכה נחמדה,
הוא סתם דיוק נהדר כאילו בתפקיד הזה, הוא הדמות הכי טובה בסרט.
אני עוד פעם אומר, יש לו את ההצגה הכי טובה של דמות בסרט של מרוול שראיתי כבר הרבה מאוד זמן, פשוט זה פשוט קטע ממש טוב מבחינת הצילום והבימוי שלו. אנחנו נגיע לדברים כאלה.
כן, ו...
כן, הכלל הוא בעיקרון שהיורש יכול מגיע ויכולים להזמין אותו לדוק רב עד המוות או עד קנייה.
כן.
ומי שמנצח נהיה מלך.
וכשקילמונגר מגיע וקורא תיגר הוא מנצח, והוא מחליט להמשיך את העבודה של אבא שלו בתור מלך, לעשות מהפכה בכל רחבי העולם, לשלוח כלי נשק למהפכנים שחורים ברחבי הגלובוס ולהוביל לסדר עולמי חדש, וטצ'אלה צריך לשתף פעולה עם האחות שלו, עם המאהבת שלו לשעבר, ועם בחור לבן שהם עשו בדרך. כמו שאני ראיתי 20,000 וריוציות על הבדיחה הזאתי, The Talking White Guy.
יופי.
כי יש בסרט שני חבר'ה לבנים ושניהם היו בשר הטבעות סלש ההוביט.
כן. לגבי מרטין פרימן אני חייב לומר, כשהוא הופיע בסיביל וור, מה יש איזה שתי דקות או משהו כזה, היה לי בראש פשוט כזה פעמון שצלצל, או עוד פרנצ'ייז. כי מרטין פרימן, יש לו כנראה, המטרה שלו בחיים זה הופיע בכל פרנצ'ייז גיקי שקיים.
הוא עדיין לא היה, הוא לא היה בסטאר וורז או בסטאר טרק.
אתה בטוח?
כן.
נכון. אבל הוא יהיה.
אתה שואל אם אני בטוח. האינטרנט פתוח מולי, אני יכול לבדוק.
אבל הוא יהיה. אבל הוא היה במדריך הטרמיס לגלקסיה.
בסדר, זה הגרסה שאף אחד לא אוהב.
יש שם שחקן זוכר אוסקר. סם אוקמן, אני לא זוכר שהוא משחק שם, כן.
לא.
לא מוס דף.
לא. למוס דף מגיע?
על?
פסקול. אני בטוח שהוא כתב איזה שיר טוב, איזה סרט או משהו כזה, או אוריג'ינל סונג.
הוא היה בסנאץ'.
יפה, הנה לך. שנינו מאוד אוהבים בסנאץ'.
והוא קיינד ריוויינד באמת.
בכל אופן, קילמונגר, לכאורה הורג את הצ'אלה, אבל מאחר והשם שלו מופיע בכותרת של הסרט, The Black Panther, הוא עדיין חי, הוא משתף פעולה, כאמור עוד פעם, עם אחותו, אהובה לשעבר, אמא שלו, המלכה. כאילו, היא לא המלכה עכשיו, כאילו, תראית
שהוא המלך.
היא המלכה הם. כן, The Queen Mother.
כאילו, ובחור... אני חושב שהמלכה הם זה תואר שנשאר לכל החיים. כן.
והבחור הלבן שהם אספו בדרך, והם מצליחים לעצור אותו, ויש קרב גדול.
יש כמו עלילה של, כן. של The Wiz.
זה עלילה של סרט אחר של מרוול. בלי לספיילר יותר מדי, כי שנינו הסכמנו על זה. ביט פור ביט, יש כל כך הרבה דברים בצד הזה שמזכירים את תואר רגנרוק. כאילו...
כן. עם הבדל אחד מאוד משמעותי. ההומור.
כן, תור רגנרוק הוא קומדיה עם כמה, אתה יודע, עם כמה רגעים רציניים. הסרט הזה הוא הסרט הכי רציני של מרוול, כאילו יש בו המינון, יש בו שתי ניסיונות לבדיחה ואף אחד מהם לא ממש עובד.
משהו כזה, סרט.
כן, ריין קוגלר.
ראינו את קריד, אז ריין קוגלר הוא לא במאי קומדיות, הבנו.
כן.
הבנו, אתה יכול, העברת את הנקודה.
כאילו הסרט הראשון שלו הוא טרגדיה נוראית על ילד שנרצח על ידי המשטרה, בגלל שהוא שחור, הסרט השני שלו הוא דרמה נוקבת על יחסי אבות ובנים בקהילה השחורה, והסרט השלישי הוא סרט גיבורי על, ובאף אחד מהם הוא כזה, לא, בדיחות? כן.
אז זה גם הוא וזה גם מייקל בי ג'ורדן. כל פעם שמייקל בי ג'ורדן נמצא בסרט גיבורי על, זה סרט רציני. הוא היה בקרוניקל, הוא היה בארבעה מופעים שאמור להיות רציני, והוא פה.
It was seriously bad.
כן.
כן.
הוא הצליח איכשהו כבר לעקוף את מייקל קיטון ומספר סרטי גיבורי על שהוא הופיע בהם.
כן, ובכן, בלאק פנת'ר, הוא בסדר. אני חושב שהוא סרט עם הרבה נקודות לזכותו, אבל כמה נקודות לרעתו שגוררות אותו למטה.
אני חושב שהוא סרט שאם הוא היה עושה לפני עשור בערך, היה הרבה יותר מעניין.
אוקיי, מאחר אנחנו עושים את משחק, אני חושב. אני חושב שזה היה יכול להיות הרבה יותר טוב בתור סדרת טלוויזיה.
אני חושב שאין פה מספיק סדרת טלוויזיה.
להפך.
מבחינת מה שהם הביאו.
זה העניין. ואני אומר את זה בתור מישהו שבא בתור מעריץ של גרסה ספציפית של הקומיקס, כי ההרצה, the run, של הכותב האפרו-אמריקאי כריסטופר פריס בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, היה אחד הקומיקסים הראשונים שקראתי, לפחות באופן מתמשך של, אתה יודע, לא לקנות גיליון אחד באיזה חנות יד שנייה שעברתי בה, אלא לקבל את זה לבית חודש אחרי חודש במשך שנתיים, שלוש. אז יש לי חיבה לגרסה הזאת של הדמות שהייתה מאוד מאוד עמוק בפוליטיקה, בפוליטיקה הבדיונית של העולם הבדיוני הזה של מרוול, והסדרת קומיקס היא לקחה מאוד ברצינות הרעיון של המשקל של הכתר, מעבר לאלמנט הרגשי של אוי קשה לי, אלא הוא צריך לעשות החלטות, והוא מבין לחלוטין שההחלטות האלה יגרמו לאנשים להיפגע. הבעיה שלי עם הסרט, זה שזה סרט שכן מנסה לעסוק בכל אותם נושאים שכריסטופר פריסט ניסה לעשות, נושאים מאוד רציניים של, עוד פעם, יחסי שחורים ולבנים, והתערבות מול אי התערבות, והמקום שלך בזירה העולמית, ואתה יודע, כל מיני דברים כאלה, אבל בסופו של דבר, למרות העובדה שהשחקן הראשי הוא בן אדם מבוגר, כאילו אני לא יודע בן כמה צ'דוויק בוזמן, אבל הוא לא...
31, מה כן? שזה.
זה סרט שמרגיש, ועוד פעם, כמו אותו רגנרוק, מאוד טינג'רי, כי זה סרט על, פחות או יותר על נער, כאילו מבחינת איכשהו, איך שהעולם מתייחס אליו, איך שהוא מתייחס לעולם, שצריך למלא את הנעליים של אבא שלו. ולכן כל האחריות לדברים בסרט, בעצם מוסרת מעל כתפיו,
אני חושב שאחת הבעיות פה פשוט, זה סרט אוריג'ין, אבל סרט אוריג'ין שמגיע בשלב כל כך מאוחר כבר ביקום הסינמטי של מרוול, שהתחושה שלי שפשוט הם רצו כבר לתקתק את זה, כי הם צריכים להוציא את אינפיניטי וור.
זה הפעם הראשונה אני חושב ביקום שלהם שבה זה פשוט התחיל ב... אוקיי, אוריג'ין של הדמות זה 1, 2, 3, כאילו יש פשוט נאום.
אנחנו ראינו אותו כבר בסיבי וור, ושם אני חושב שהיה לו יותר, היה יותר הסבר לרקע שלו מה שיש פה. אז אני ממש מרגיש כאילו זה סרט שאם היו עושים אותו לפני כמה שנים, הוא היה יוצא הרבה יותר טוב, כי היו יכולים לתת, היו יכולים להקדיש הרבה יותר זמן לפיתוח של הדמות.
וגם,
פה זה ממש לסיים את הכל, להציג לו את הכל, יש לו אחות, היא גאון טכנולוגי, היא קיו, כמו בג'יימס בונד, יש לו את האקסיט שהיא גם מרגלת והיא לוחם ודברים כאלה, אבל הם ביחד, הם לא ביחד, ביחד, לא ביחד.
השומרת ראש.
השומרת ראש, היא מאוד קשוחה, יש עוד הרבה כמוה, אבל היא מאוחדת. פורס ויטקר פה, פורס ויטקר פה לא פה. היינו צריכים דמות רוחנית ותיקה ולהיפטר ממנה, כי זה מה שתמיד עושים בסרטים כאלה. והנה נבל שהוא כועס כי Hello, my name is Killmonger, you killed my father, prepare to die.
כאילו זה די מצדיק לכרוס על זה.
ורול קרדיטס. כאילו זה ממש תחושה שהכל נורא מואץ פה, ועם זאת הסרט זה איתי.
זה מה שאמרת, בגלל זה אני חושב שסדרת טלוויזיה, אוקיי, סדרת קומיקס, מה לעשות, כאילו.
אתה חושב שצריך לאבד את זה לקומיקס.
אחרי שהוא פנטר השחור, אתה יודע, יכול להיות סדרת קומיקס לא רע, אתה יודע. אם תביא, אתה יודע, איזה כותב טוב, נגיד כריסטופר פריסט, וכמה אמנים חביבים, האמת, רוב האמנים שעבדו על הסדרה, בשנות 90 לא היו משהו מאוד בסדר כזה.
זה נכון לגבי רוב הקומיקס של מרוול, אם אני לא טועה.
לא, היה להם הרבה אמנים טובים והרבה יותר אמנים בינוניים, אבל ככה זה ברוב הדברים בעולם. אוקיי, בלאק פנת'ר, בואו נדבר קצת על ההספק הטכני, כי שנינו אני חושב הסכמנו לפני ההקלטה שיש משהו אחד שעובד חזק מאוד מאוד, ועוד פעם כמו שאמרתי הבעיות, דברים שגוררים את זה למטה, העיצוב בסרט הוא ממש ממש טוב.
סרט יפהפה באמת.
זה הסרט ההוליוודי הגדול הראשון שמבוסס על הרעיון של אפרו-פיוטריזם, שזה קונספט שקיים ב, אתה יודע, בעולמות המדע בדיוני הספרותיים.
נראה שגם לא היה סרט הוליוודי קטן שמבוסס על זה עדיין. חוץ מסרט, אחד מהסרטים שחשבתי להשוות להם זה Coming to America, בגלל כל העניין של ממלכה בדיונית באפריקה,
זה הרגיש לי קצת,
לא
כן.
כן, העלילה לא מספיק דומה, אבל... בדרך כלל כשמראים את אפריקה בקולנוע, אנחנו מקבלים ייצוג שהוא מאוד...
בקטות בוץ כאלה.
או בקטות בוץ, או להפך. אנחנו מקבלים רק את משפחת המלוכה מאוד עשירה ומנותקת.
כן, ארמונות מזהב. ופה הם לקחו הרבה מהייצובים, חלקית מהייצובים של הקומיקס, אבל הרבה מזה זה פשוט אמנים שהם אפריקאים, ושהתבססו על העיצוב שלהם, של איך הם היו חושבים או רוצים שעתיד ייראה. ולכן זה לא נראה כמו כל דבר אחר, ואתה משווה את העיצובים פה נגיד אוקיי, דיברנו על תורגנרוק, על אסגרד, שהיא אחרי שלושה סרטים, אין לי שמל של מושג איך אסגרד נראית.
יש שם את הבניין הגבוה.
כשמרחף אני חושב?
יש גשר.
כן.
אני בטוח שיש גשר.
כאילו, אבל אחרי שלושה סרטים לאסגרד כארץ, כמדינה, כעולם, אנחנו לא יודעים מה זה.
אסגרד זה לא מקום, זה עם. אתה לא אמרת כלום.
כן, the Asgardians.
Asgard.
Asgardians. זה השם של האנשים שם.
אנחנו מערכים את ג'ף גולדבלום בפרק הבא.
אז למקום הזה יש הרבה יותר תחושה של אישיות ומקום. אם כי כמה אנשים העירו ובצדק ש... עוד פעם, בסרט שמרגיש כל כך נינוח לעצור עליהם בשביל הדמות מדברות. סרט מוזר שאנחנו מרגישים שיש רק עיר מרכזית אחת ועד סביבה אולי כמה כפרים, אבל...
זה נראה כמו מדינה פיצית.
זה מדינה כנראה מאוד מאוד קטנה, כאילו הצבא שלהם הוא בערך 500 אנשים.
השכנים שלהם לא יודעים מה קורה שם.
פשוט, כשלכל חייל שלך יש כלי נשק שיכול לספוג כדורים וחניתות שיכולות לשבור דרך קירות ברזל.
וקרנפים.
וקרנפים.
אתה תקרא את הקרנפים.
אתה לא צריך סטנדינג ארמי גדול מדי. הבעיה היא ש... עד כמה שהעיצוב הזה נהדר, הצילום והעריכה לא עושים לו חסד, הם לא איומים ונוראיים רוב הזמן, אם כי כמו שדיברנו, כי אנחנו בשנות ה-2000, יותר מדי, כמו הרבה סרטי אקשן מודרניים, זה כזה, טוב, אנשים נלחמים, קאט, 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 קאט. קט, 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 ואני כזה.
כן, עכשיו נניח שאני רוצה לדעת מי... הקטקטים
מורחו את הסרט הזה?
נניח שאני רוצה לדעת מי נלחם במי.
כן.
איך אני יודע כשסרט ארוך ככה שאני רואה קלוז-אפ על רגל, אבל לא על הבן אדם שהיא מחוברת אליו.
ובכן, אל תדאג, הסרט זה יעשה לך את זה קל מאוד, כי בסצנה האחרונה יש לך שני אנשים שלבושים בגרסה של אותה חולצה, שההבדל היחיד ביניהם הוא התאורה הקטנה שיש להם על החזה.
כל אחד עומד מצד אחר של רכבת.
כן, וזה מתרחש בין רכבות דוהרות, בחושך. כשהעריכה היא ככה, זה דרך נהדרת להראות אקשן.
משהו.
כאילו, כשתצ'אלה מנצח, אני כזה, אני מניח שתצ'אלה ניצח, כי אם הוא הפסיד את ה...
הלכה בפרנצ'ייס, כן.
כן? אם כי בקומיקס הרי קילמונגר ניצח, אתה אף פעם לא ניצח אותו במכות. זה כל הקטע של הדמות של...
אוקיי.
תצ'אלה ניצח פשוט כי הוא ניסה לקחת את הספוילר לקומיקס לפני 20 שנה, הוא ניסה לקחת את ה-Hard-Shaped Air, ופשוט הגוף שלו לא היה מתאים לזה. מסתבר שאתה צריך להיות חלק משושלת המלוכה כדי ש... אתה יודע. תצליח לקחת אותו בלי להיכנס לקרדיאק ארסט.
טוב לדעת את זה.
כן.
אני אזכור את זה הפעם הבאה שהם בבוקנה.
אז כן, הצלמת היא רייצ'ל מוריסון שעשתה את פרחים בבוט שביקרנו פה.
כן, ועשתה היסטוריה.
עשתה היסטוריה, המועמדת הראשונה לאוסקר על צילום שהיא אישה.
כן.
המועמדת הראשונה לאוסקר שהיא לסבית.
בדרך כלל זה בא ביחד, שני הדברים האלה, כן.
כאילו לפעמים זה בא ביחד.
רוב הלסביות הן גם נשים.
כן.
כן.
והיא אפרו-אמריקאית? אני לא יודע.
לא, היא לבנה.
אוקיי.
אל תגזים, אוקיי? יש גבול כמה יכולים להכניס. וכבר היו מועמדים אפרו-אמריקאים, אגב.
כן, אוקיי. על צילום.
כן.
אוקיי. בפרחים בבוץ הצילום לא היה רע, ואני פשוט הרגשתי שקצת חסר השראה כזה, היי, צילום, זה, אנחנו בדרום ארצות הברית, בוא נראה את הנופים האלה.
הנה פרחים, הנה בוץ, מה אתה רוצה?
כן, אבל...
בוא נגיד את זה ככה, רוג'ר דיקינס זכה באוסקר השנה, בצדק.
כן, אבל אני הייתי מוכן לקחת את העובדה שבפרחים בבוץ, פשוט בגלל שזה סרט נטפליקס, וראיתי את זה על מסך המחשב הביתי שלי, ובאופן טבעי זה מחליש את האימפקט משהו. שיכול להיות שזה היה נראה הרבה יותר טוב בקולנוע על מסך גדול. רוב הדברים, אתה יודע, אם הצילום טוב, הוא יראה יותר טוב בקולנוע, אין מה לעשות. פה אין תירוץ, את זה ראיתי על המסך הכי גדול שיש בארץ, באיימקס.
בדרייבין?
על המסך הנורמלי הכי גדול שיש בארץ.
אוקיי.
ורוב, עוד פעם, זה לא צילום היום ונורא, זה פשוט צילום מרווילי כזה. חוץ מהסצנה...
שוב, תור רגנרוק.
תור רגנרוק היה נהדר.
כן, צילום שהיה טוב.
חוץ מהסצנה על המפל, כאילו, שהייתה די מרשימה.
נהדרת, כן.
לא כל כך התרשמתי מסצנות האקשן פה, מסצנות ההצגה פה.
מה שהסרט עשה, ובבחינת הייצור באמת שכל כך עבד, זה שיש סתירה מאוד רצינית בתרבות של ווקנדה. מצד אחד, הם מאוד מאוד מתקדמים טכנולוגית, עד כדי כך שהם יכולים להסתיר עד כמה הם מתקדמים טכנולוגית, ויש להם את היכולת כנראה לשפר את החיים של כל מדינה אחרת בעולם בעזרת הידע שלהם, ועם זאת הם עדיין מקיימים תקסים מאוד מאוד מסורתיים שמבססים המון על תלבושות שבטיות, על מוזיקה מסורתית שמנוגנת בכלי הקשה.
לחיילים שלהם יש חניתות, פשוט כן. חניתות שעשויות ממתכת שיכולה...
יש להם גם כלי טייס בלתי מאוישים, אבל כן. גם זה. אבל זה פשוט, זה שילוב שיש בו סתירה מאוד מוזרה, והסרט לא כל כך מתעסק בה, אבל זה כן מה שמייצר, כמו שאמרת, אפרו-פיוטריזם, זה כן. מייצר... התנגשות מאוד יפה מבחינת האתגר למעצבים, וגם המוזיקה מאוד יפה בגלל זה, כי שוב, היא שילוב בין מוזיקה אפריקאית מסורתית לבין משהו יותר טכנולוגי.
זה פסקול של קנדריק למר, אני מאמין?
יכול להיות, אני לא בדקתי את זה, אני מודה.
בוא נראה. קנדריק למר, כן, קיורייטד סאונדטרק, שלפי מה שהבנתי מצליח מאוד, לא ברמה של נגיד, אתה יודע, הפסקול של שומרי הגלקסיה, שבאמת כאילו... אתה יודע, הרבה אמנים מאוד מאוד מאוד
ותיקים. שומרי הגלקסיה נקרא Awesome Mixtape.
לא, כן, אבל הרבה אמנים מאוד מאוד זקנים במקרה של שומרי הגלקסיה, אם הם עדיין בחיים, פתאום כזה מקבלים צ'ק בדואר וכזה, למה יש פה ארבעה פסים יותר מבדרך כלל?
כן.
כל האנשים שעדיין שרדו מ-Redbone כזה, מה? אני יכול לפרוש, אני לא צריך לעבוד בסופר יותר, או מה שהם לא עושים.
אני די בטוח שהם לא עובדים בסופר.
רדבון, כאילו, אתה יכול להגיד שיר של רדבון שלא היה בסרט לשומרי הגלקסיה?
לא.
אז כן, עוד פעם, זה סרט שיש לו אישיות, וזה מאוד חשוב, כי עוד פעם, אחת הביקורות שחוזרות הרבה על סרטי מרוול.
זה מעניין את אישיות, כי אני חושב שזה הדבר שחסר לו.
וואלה.
יש לו את המראה, אבל אין לו את האישיות.
אוקיי.
וזה עוד, מה שאמרת, הצילום מרוול ועריכת מרוול.
יש לו באספקטים מסוימים את האישיות, ובאספקטים אחרים אין. אוקיי.
כי מה אנחנו יודעים על הדמויות בעצם?
אני חושב שהדמויות מוגדרות בסדר גמור.
אני מרגיש שהן לא, שהן מוגדרות, וזהו, אני יודע רק מה הפונקציה שלהם. צ'אלה הוא, אוקיי, הוא הפנתר השחור, הוא הגיבור. בניסיון בודד לגרום לו לראות יותר אנושי, אומרים לו שלא יקפא כשהוא פוגש את האקסיט שלו, והוא לרגע הוא לא מצליח לדבר איתה. אבל אחר כך הוא כן. וזה מין... יש הרגשה שהוא יודע יותר מדי דברים, יותר מדי בקלות. הוא... עוד פעם, זה שקילמונגר מעיף אותו מהמפל, ברור לנו שהוא שרד את זה.
כן.
זה, אין אפילו רגע אחד שאתה חושב, רגע, אולי בעצם הוא באמת לא היה ראוי להיות השליט. זו מין הרגשה, לי לפחות הייתה הרגשה שהוא גיבור כי זה התפקיד שלו פשוט, וקילמונגר הוא נבל כי זה התפקיד שלו, ודווקא היה לקילמונגר יופי של סיפור רקע שלא נוצל כמו שצריך, כי בסופו של דבר התפקיד שלו היא לעשות מה שאבא שלו עשה.
לא, כן, לא, אוקיי, לפני שנגיע לבוזמן, הבעיה עם קילמונגר... זה שכמו ש... אתה יודע, יש הרבה... אם אתה מסתובב בטוויטר, יש עכשיו כמות מדהימה של אנשים שכותבים Killmonger was right. כאילו, שינו את השם שלהם ל... כי עכשיו בטוויטר אתה יכול לעשות שמות של איזה 200 characters, אז אתה תראה כאילו לתישה Killmonger was right.
פרודיה על Killroy was here?
פרודיה, כאילו, Magneto was right. היה מי מאוד פופולריס וחובבי X-Men במשך שנים.
אמרתי, אוקיי, עברתי להומור משנות ה-40. עוד מעט אני משלים מעגל.
כן, I understood that reference. כמו שאמרו, לקילמונגר יש אידיאולוגיה שאפשר להבין מאיפה היא מגיעה ולמה רוצה לעשות, זה כמו מגנטו בסרטי האקסמן. אתה מבין את הקיצוניות שלו. הבעיה היא שלקראת סוף הסרט, הוא, כשאני אומר לקראת סוף הסרט, מהרגע שהוא תופס את כס המלוכה, הוא עובר ממגנטו של אקסמן 1 למגנטו של אקסמן 3. מגנטו של אקסמן 1.
יש מגנטו באקסמן 3?
כן. כן.
הוא לא הרבה שם.
לא, הוא שם המון, הוא פשוט ממש, הוא משנה את האישיות לגמרי לכזה. יש הקטע שבו הם צריכים להשתלט על הכלא באקסמן 3, הוא שלח את כל החיילים שלו, למרות שהוא יודע שלבני אדם יש את הנשק האנטי-מוטנטי, והוא כזה, pawns go first, וזה לא דמות שבסרט הראשון הייתה נורא צבא, כי הייתה צריכה להקריב מוטנט אחד בשביל להשיג את המטרה שלו, אפילו אם זה היה מוטנט שהיה אויב שלו.
כן, כי אקסמן הראשון מתחיל בזה שמגנטו נמצא במחנה ריכוז.
כן.
ומהצד של הקורבנות.
כן. ומה שקורה פה זה שלקילמונגר יש אידיאולוגיה, ואתה מבין מאיפה היא מגיעה, אפילו אם אתה לא בעדה או נגדה, אבל ברגע שהוא נהיה מלך הוא כזה, טוב, בוא נשמיד את כל המסורות העתיקות של המדינה הזאת, ואתה מרגיש שהסרט הזה עושה את זה פשוט כדי שנבין, כן, הוא הבחור. אנחנו לא רוצים שחס וחלילה מישהו יסיים את הסרט במחשבה שאנחנו בעדו, אפילו שהרבה אנשים עדיין בעדו. כאילו...
אני חייב לומר, כאילו, יש לו טיעון.
כן.
אוקיי, אולי, אני לא מסכים עם הרעיון של למכור נשק
לא למכור,
הם מספקים באפריקה, אבל...
הם לא מוכרים, הם מספקים בחינם.
עוד יותר גרוע. אבל אני לא תומך בכלל של לספק נשק ל... בוא נגיד
הם דיברו קודם דווקא לתת לשחורים אמריקאים, שזה קצת כאילו
זה לא יגמר טוב.
לא
אנחנו מנסים עכשיו לצמצם נשק באמריקה, לא להוסיף עוד.
זה כזה, אתה יודע, רוב השחורים האמריקאים הם לא לוחמים או משהו כזה, כאילו אתה פשוט תיתן להם נשק, מה אתה חושב שיקרה?
יהיה להם נשק.
כן, הם כזה,
מילולית, זה מה שיהיה להם נשק.
לא, אני חושב שהם יזרקו אותם.
יותר שוטרים יירו עליהם.
כאילו, יהיה להם נשק סופר מתקדם, אז הם ינצחו בקרב הזה.
רק אם הם ישלפו ראשונים, כאילו. בכל אופן, לפני שאנחנו נכנסים לפוליטיקה של העולם האמיתי, הוא כן צודק בזה שיש לו סיבה לכעוס על משפחת המלוכה, ויש לו גם טיעון למה הוא יכול לקרוא תיגר.
כן.
זה פשוט ש... כאמור, אין לנו שום סיבה בסוף הסרט להרגיש שבעצם היה יכול להיות משהו בצורה שונה. זאת אומרת, שההשפעה שלו היא באמת משהו שהיה יכול להתנהל בעולם של מרוול. כי לא היו מרשים לו את זה, ואני לא מתכוון שמרוול הם מפחדים משינויים גדולים, אלא הם פונים לקראת Infinity War, שיוצא השנה. יש עוד סרט של אנטמן, ואז Infinity War החלק הראשון שלו מגיע. בשלב הזה מרוול לא יתחילו לשחק עם עם היקום הסינמטי, כי כבר נמצאים עם עם האצבע על הכפתור של הרפרש כדי לראות כמה רווחים, כמה כסף נכנס.
וואו, זה הולך לסרט שאנחנו מורים עליו הרבה קשה. יש המון בסרט הזה, בגלל זה עוד פעם סדרת טלוויזיה. בחזרה לצ'דוויק בוזמן בתור צ'אלה, אני לא חושב שזה דמות של פונקציה אחת. מה שאהבתי זה שעוד פעם, כמו בתור רגנרוק, הוא מגיע עם איזשהו רעיון נאיבי לגבי המדינה שלו ולגבי אבא שלו, ואתה יודע, וכשהוא מגלה שאבא שלו הרג, כאילו הרג את הדוד שלו, הוא בשוק על זה שהוא עשה את הדבר הזה.
קצת המלט הפוך
משהו כזה. כן. אבל בשום שלב אנחנו לא מקבלים את הקטע של כזה אתה לא אבא שלי או משהו כזה, כי מה שהוא צריך להבין זה שהחלומות האוטופיים זה דבר אחד, אבל וואקנדה עם כל הריחוק שלה קיימת בעולם אמיתי, והמלך צריך לקבל החלטות, וההחלטות האלה הן החלטות קשות. ושוב, בגלל זה, זה משהו שאני אוהב בדמות, אבל זה גם הבעיה שלי עם הסרט, של בזה שהוא בעצם אומר כל ההחלטות הקשות שהתקבלו היו החלטות של תצ'אקה, של האבא שלו, הוא פותר אותו מאחריות. ואני חושב שהסרט הזה היה הרבה יותר חזק אם תצ'אלה היה יודע, כי אם תצ'אלה היה יודע שלמדינה שלו יש מרגלים בכל העולם, וזה כזה, אנחנו מרוחקים ולא שומרים על התערבות, אבל יש לנו סוכנים חשאיים בכל מדינה בעולם, שזה לא נכון, כאילו זה, שני הדברים לא עובדים ביחד. ואף אחד בסרט לא עוצר שנייה לדבר על ה, אתה יודע, היפוקרסי של זה, כי הם מדברים כל הזמן, ובצדק, על, אתה יודע, על העובדה שה-CIA שולח אנשים שלו להרער מדינות ברחבי העולם כדי להקים משטרים שיותר נוחים לארצות הברית, משהו שקרה בחיים האמיתיים, משהו שסביר להניח קורה עד היום וקורה בחזרה לארצות הברית.
זוכר בסיביל וור כשהוא הגיע עם התלבושת של פנתר שחור באמצע כביש סואן כדי לעשות דין
בגרמניה?
כן, זוכר את הרגע הזה? זה לא היה כל כך חשאי.
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד, הסרט לא מתעמת עם הפרדוקס הזה של זה חלום אוטופי, של אנשים שחורים מארצות הברית, על מדינה אפריקאית שבה יד אדם לבן לא נגע. אבל הבעיה עם חלום אוטופי זה שאוקיי, יש לך את כל הכוח הזה, אבל כוח משנה אנשים, וכוח משנה את איך שאתה מתנהג ומתנהל בעולם. וזה משהו שאני כמעט רוצה לכתוב עליו כאילו נייר או משהו כזה, כאילו נייר אקדמי של לראות את הפנתר השחור בישראל, כי הנה אנחנו פה, במדינה של אנשים שהיסטורית, והאמת גם עוד אני, כאילו, העולם אוהב לחרבן עליהם, כאילו, ליהודים לא היה קל.
You don't say.
כן. והוקמה המדינה הזאת באמת על בסיס של חזון מדע בדיוני אוטופי, כן? ישב מישהו וכתב את אלטנו לן ספר המדע הבדיוני הזה, ומישהו באמת לקח את זה כתסריט למדינה פחות או יותר.
זה רק את זה מהחלון והחליט משהו אחר לגמרי, וכן.
אבל
אנחנו ממש לא דומים.
אבל הנה, לא, לא, בדיוק. אבל הנה קמה המדינה הזאת, ואפילו אם אתה הכי פרו-ישראלי, פרו-ציוני שאפשר, זה לא חזון אוטופי, זה מדינה שמעצם היא אותה מדינה מקבלת הרבה החלטות קשות ועושה דברים די נוראים.
תראה, אנחנו כן מוכרים נשק לרודנים אפריקאים.
אנחנו עוד, כאילו, פוליטיקה אין מה לעשות, אנחנו שולטים בעם אחר.
כן. כאילו, אנחנו כן מאוד מכשירים עצמם לעומת הייטק.
בדיוק, בדיוק. כוח, אתה יודע, מכריח אותך לקבל החלטות, והחלטות האלה פוגעות באנשים אחרים, כי אתה יודע, העולם הוא מקום קטן ומוגבל, וכשאתה מנסה להשיג משהו, אתה לוקח משהו ממישהו אחר הרבה פעמים. והבעיה שלי עם הגרסה הזאת של ווקנדה, ולכן עם הגרסה הזאת של העולם של הסרט, הוא שזה, לפחות פה בינתיים, זה חזון בלי התוצאות. בזה שהוא כל כך מתמקד ב, עוד פעם, הרעיון הטינג'רי הזה, של היחסים בין תצ'אלה לתצ'אקה בסופו של דבר, הוא פותר את תצ'אלה מאחריות. ואולי הסרט הבא יתעסק בזה יותר, הבעיה עם מרוול שהם נוטים, כן, הם מחליפים קריאטיב טים, אני מניח שזה לא יהיה מייקל בי ג'ורדן, הוא לא נראה כמו הטיפוס שישאר במקום, הם עושים את קריד 2 וזה גם לא מייקל בי ג'ורדן, זה במה אחר.
מייקל בי ג'ורדן זה השחקן.
סליחה, ריין קוגלר לא נראה כמו מישהו שהולך להישאר על פרויקט אחד של אולפן גדול, אלא שפשוט עושה את זה כדי להשיג כספים לדברים האישיים שהוא רוצה לעשות, לגיטימי לגמרי.
אנחנו לא יודעים איך, מה מרוול יעשו אחרי אינפיניטי וור, זה בעיקרון זה אמורה להיות נקודת C של היקום הקולנועי שלהם, אבל סביר להניח שהם יעשו דברים גם אחרי.
כן, כן, אתה לא, אתה רגול שמטילה ביצי זהב.
כן, אתה לא עושה ממנה שניצל פתאום. אבל זה העניין, עוד פעם, הפעם הבאה שנראה את בלק פנתר, זה יהיה כנראה באינפיניטי וור, ולא כנראה,
כן,
הפוסטר.
הטריילרים שם.
כן. ואני, בוא נגיד, הציפיות שלי כלפיו זה בערך כמו הציפיות שהיו לי כלפי אנטמן בסיבי וור, מבחינת זה ש, כן, הוא היה בסרט אחד, אבל לא כזה משנה לי באיזה צד הוא. לעומת זאת, אתה נגיד, שומרי הגלקסיה קיבלו שני סרטים משלהם, שני סרטים שבהם אנחנו למדנו הרבה על הדמויות האלה והם עברו כל מיני דברים. אני רואה אותם בטריילר של אינפיניטי וור ואני חושב, אוקיי, זה הולך להיות מעניין, כי באמת שאני תוהה איך הם השתלבו כאן. בלק פנתר, אני יודע, יש לו את הטכנולוגיה, הוא יופיע ל, יהיו לו איזה 10 דקות בתוך הקרב שהוא מנהיג את הצבא שלו, והוא ייתן איזה נאום על החשיבות לעזור לאחרים, ועל מה שאבא שלו עשה לעומת מה שהוא יעשה, כל זה, וזהו, יהיו קצת מכות. ונעבור למישהו אחר.
אני חושב שהשאלה חשובה באמת, מה מבק הוא יעשה בסרט של Infinity War?
ירביץ לאנשים,
אני מניח. עוד פעם, אני אוהב את הסרט, גם אם הדמויות לא כתובות הכי עמוק, אני אוהב את כל השחקנים בסרט הזה, אני חושב שכולם עושים עבודה טובה. אבל גם, כאילו, דני, גוירה בתור אוקיו, זה כל כך היה קל מבחינת הסרטאית ברגע ש, אתה יודע, ברגע שקילמונגר עלה לשלטון להגיד, היא פונה נגדו, אבל היא כזה, לא, כי היא עד עכשיו הוצגה כאישה מאוד מסורתית, ולוקח באמת, כאילו, הוא צריך לעשות דברים סופר נוראים לפני שהיא אומרת, טוב, כאילו, עד כאן עם המסורת. אבל אני מאוד אוהב את הרעיון הזה של הדמות, ואני אוהב את הרעיון של אימא של, של אימא של תצ'אלה, בתור מישהי שהיא יותר מאלמנה בוכייה. דבר שאמרו על הסרט הזה, שמאוד מאוד נחמד, יש בו המון דמויות נשיות, ויש להם כאילו אישיות שונות ואלמנטים שונים, וזה סרט שעובר את המבחן בהחדל ככה.
אני מזכיר שעובר את המבחן, מבחינת אישיות שונות, אני לא כאילו מרגיש שזה כי...
נקיווה ואוקיו ושורי הם לא אותה דמות.
לא, אבל עוד פעם, מה שיפרה שכל אחת מהדמויות היא פונקציונלית. יש לה את התפקיד של שורי שם כי הם צריכים מישהו שייתן את הצ'אלה את כל הצעצועים הנפלאים האלה. והדמות המוערת בת 16, השחקנית ב-20 ומשהו. ואני מרגיש כאילו היא קצת שם כדי שפשוט יהיו כל מיני פתרונות קסם לדברים, אבל היא בעצמה לא ממש נלחמת כמו שהיא פשוט מביאה את הנשקים החדשים.
לא, זה לגיטימי.
ויש את, בוא נגיד...
אוקיו שומרת ראש, או נקי החברה לשעבר.
אוקיו היא לוחמת, זה מה שהיא עושה. אני לא מצפה שהיא תעשה משהו שלא כולל להילחם בעזרת חנית, זה סבבה. נקיה היא מרגלת והיא גם לוחמת והיא גם פילנטרופית והיא גם זו שבסופו של דבר משכנעת את הצ'אלה.
והיא גם לופיטה ניונגו, שזה חתיכת הישג בפני עצמו.
כן, טוב.
כן.
נסה להיות לופיטה ניונגו, אתה לא תצליח.
לא.
יש רק אחת. והיא עושה את כל הדברים, והיא גם זאת שמשכנעת את הצ'אלה בסוף כן לפתוח את ה... כן להיפתח בפני העולם ולשתף בתרומות שיכולים לתת. ועם זאת אני לא יכול לומר שאני מכיר אותה. זה פשוט נראה כאילו כל פעם שהיו צריכים שיקרה משהו, השתמשו בה.
אוקיי, אבל העיקר שיש לנו עוד מבקו בסוף.
כן, מבקו מגניב.
דיוק נותן. זה כזאת הופעה נהדרת, כי הוא, אתה יודע, הוא קצת מזלזל במלך החדש, אבל הוא כזה, כן, אתה יודע, יש בך משהו, אבל אני לא בוטח בך עד שתראה שאתה יכול להרביץ לי.
התקבלת,
כן.
ככה עשינו את האודישן לפודקאסט הזה. בואו נעבור
עליו. כן, אז בלק פנסר.
אינפיניטי וור כבר עוד מגיע.
סרט עם בעיות, אני לא חושב שהוא טוב כמו ש... אני לא חושב שהוא טוב כמו שעושים ממנו, אבל מצד שני, אתה יודע, להרבה אנשים באמריקה ובאפריקה מסתבר, לפי ההכנסות שם, הוא מייצג משהו שהוא פשוט, הוא לא ייצג בשבילי ובשבילך.
לא.
כן. טוב, אז נעבור לסרט הקלאסי לשבוע שאתה בחרת אביעד. אני לא יודע למה אני מזכיר את זה ספציפית. אנחנו הולכים לדבר על...
Warlords rule. A family dynasty is torn apart by betrayal. And the relentless quest for power. ...1985 Academy Award winner. Best costume design. Best film of the year. Best foreign film. Four stars, a great glorious achievement. Visually stunning. Nominated for 5 Academy Awards. A masterpiece for generations to come. Run.
Ren.
Okay, אני אסביר למה בחרתי אותו.
רן, או בעברית
רן,
כן, אם כי ביפנית זה אומר כאוס או חוסר סדר, תלוי מה אתה מוכר.
כן, אבל בוא לא נתרגם למילים שהקהל לא מבין.
כאוס?
כן.
סרטו של אקירה קורוסאווה, הפעם ראשונה שאנחנו מדברים על סרט שלו בפני עצמו, כאילו הזכרנו אותו כשדיברנו על הרימק של שיבת המופלאים, כי זה די הוביל אותנו לשיבת הסמוראים ויוג'ימבו.
לא, אני חושב שדיברנו על סרט אחר, לא משנה.
לא, כן. לא דיברנו עליו ספציפית, אבל הזכרנו אותו, כאילו הזכרנו אותו מדי פעם. סרטו של אקירה קורוסאווה, על פי תסריט של אקירה קורוסאווה, הידיו אוגנאי ומסאטו איידה, ובסרט משחקים צויואן אקאדי, אקירה טריאו, ג'יפנצ'י נאצו, דייסקו ראיו, מייקה הרדה, יושיקו מיאזאקי, מנסאי נורומה, הינאשי גאווה ופיטר.
כן. ופיטר.
פיטר זה שם במה של שינסואקה איקה. אתה מסתבר שהשחקן הזה פשוט היה מאוד פופולרי בתור מי שמשחק את פיטר פן בתיאטרון, כי היה לו מראה מאוד צעיר ואנדרוגני, אז משם הוא קיבל שם הבמה הזה.
זה הגיוני, והוא משחק פה ליצן חצר, שזה... זה אומר משהו לתרבות היפנית, שמי שנראה להם הכי מתאים לגלם ליצן זה מי שנקרא פיטר.
כל אופן,
כן.
הסרט הזה מבוסס באופן סמי חופשי על המלך ליר של שייקספיר, כן. זה הסמי אדפטציה השנייה של שייקספיר של קורוסאווה אחרי Throne of Blood שהיה אמור להיות מקבת. אביעד, אתה רוצה להגיד להם על מה הסרט?
אני אשתדל.
ועל למה בחרת בו, הנה הרשימה של הדמויות.
כן.
אני אגדיל את זה קצת כדי שתוכל...
אני צריך צבעים, זה יותר קל.
אוקיי.
אתה לא צריך להגדיל, אבל אני אשתדל.
כן.
הסרט מתרחש ביפן הפאודלית. בתחילתו מודיע הידטורה, ראש בית איצ'ימונג'י, שהוא מודיע שהוא כבר זקן, הוא בן 70, והגיע את מה שהוא יפרוש מהנהגת ה...
מצילום סרטים. אילו זה חז וחלילה קורסאווה, לא מדבר על עצמו.
זה די הסרט האחרון של קורסאווה.
בדיוק.
אם לא ציינו את זה.
הסרט הזה יצא ב-85.
כן, אם לא ציינו את זה קורסאווה...
הייתי בטוח שהוא מת, כאילו...
הוא שר עוד כמה שנים אחרי זה.
וואלה.
כן.
אוקיי.
אבל אני חושב שזה הסרט האחרון שלו, לפחות הסרט האחרון שלו ש...
אנשים מדברים עליו.
כן, שממש מוכר. בכל אופן, איצ'ימונג'י הידטורה מחליט לפרוש ולהעביר את ההנהגה של הבית של השבט שלו,
כן.
לבנו הבכור טארו.
כן.
כשמה שהוא רוצה, הוא מצפה ששני הבנים האחרים, ג'ירו וסבורו, יתמכו. הוא רוצה כן. שכל אחד מהם יישב בטירה, ובזמן שטאו יהיה ראש המשפחה וינהיג את, את האזור, אני לא, זה לא ממלכה, זה לא מדינה, זה פשוט שטח.
כן.
בזמן שטאו...
פיודל, מה שנקרא.
כן, בזמן ש... אני לא יודע מה בדיוק המונח ביפנית. בכל אופן, בזמן שטאו יהיה המנהיג, האחים שלו יהיו, יתמכו בו למקרה שתהיה מלחמה, למקרה שלנהל עניינים פנימיים, וזה בזמן שאבי המשפחה, איצ'ימונג'י הידטורה, הוא פשוט...
ישמור על מעמד מכובד כן. כזה, אבל בלי השפעה לחוץ.
עדיין התייחסו אליו בתור האיש החשוב, אבל הוא לא זה שיקבל את ההחלטות.
כמה זמן לוקח לפני שהעסק הזה משתבש?
דקה.
כן.
כן, מה שקורה, וכאמור מבוסס לפחות חלקית על המלך ליר, הבן הצעיר סבורו מודיע שהוא...
זה רעיון לא, מטומטם.
שהוא לא תומך ברעיון, כי מבחינתו... אין סיכוי ששלושת הבנים האלה יצליחו באמת לעבוד ביחד כמו שצריך, בטח שלא הייתה להם שום הכנה לפני זה. איצ'ימונג'י כועס עליו, מגרש אותו, מתנכר אליו, וממשיך בתוכנית רק עם שני בנים. התוכנית הזאת
גם... שני המגדלים, the two towers, מה שנקרא.
אוקיי.
אוקיי.
אני לא רואה איך צריך לקשר את זה, אבל אוקיי.
אני מצליח לקשר הכל לשר הטובות.
התוכנית הזאת גם לא עובדת כמו שהוא מצפה, כי טארו בתור מי שמאוד נהנה מעמדו החדש, מחליט שלא צריך באמת שאבא שלו ימשיך כל הזמן לקבל כבוד כל כך גדול, ובעצם משכנע את האנשים סביבו ובונה תוכנית שבה איצ'ימונג'י בסופו של דבר נאלץ לחתום על זה שהוא לא עוד מוותר על הסמכויות שלו, אלא הוא גם מוותר על המעמד שלו. איצ'ימונג'י כמובן מאוד כועס, מתנכר לעוד בן, עובר לגור אצל הבן השני, ג'ירו.
אבל אביעד, אתה קודם זה נשמע כאילו הגברים אחרים, אבל כולנו יודעים מי ההשפעה המרושעת באמת, כאילו מי האולטימט איבל.
השועל.
האישה.
אנחנו נגיע אליה, תדאג, אנחנו נגיע אליה.
כאילו, סרט פמיניסטי, זה לא.
כן, לידי קאדה, אשתו של טארו היא לא... לא חובבת גדולה של סדר.
הם סידרו את הכתמי שיער הקטנים שיש על הראש שיראו כמו קרניים. For a reason.
יפ.
כאילו היא מודיעה בשלב די מוקדם בסרט, אני הולך לבגוד בך ולדאוג שכולם ימותו. והוא כזה, טוב נו.
אני אוהב את זה אגב שיש פה סוג של היפוך מגדרי מהמלך ליר, ולכן בוויקיפדיה הם כותבים לידי קאדה.
מקבילה לאדמונד.
כן, equivalent to אדמונד.
כן.
ואני רואה את זה, אני חושב... גם, כן, אדמונד, זה השם שחולה.
הולך לראה שלוש בנות, מה אפשר לעשות?
כן, חופה, איצ'ימונג'י הולך לטירה של הבן השני של ג'ירו, גם שם הוא מגלה שלא מכבדים אותו כמו שהוא רצה, וזה כי ג'ירו בן השאר לא רוצה להסתכסך עם טארו. אז איצ'ימונג'י, שוב, הורס את הפקלאות, הולך עם האנשים שלו ועם ליצן החצר שנאמן לו, וקולט שאין לו לאן ללכת, ו... מכיוון שהוא אדם גאה, הוא גם לא מוכן לקבל עזרה מאף אחד, והולך ומתבודד. בסופו של דבר הוא חוזר לטירה של ג'ירו, אבל לטירה של, סליחה,
סבאו.
סבורו, שננטשת בינתיים. שני הבנים האחרים אומרים, היי, טירה, בואו ניקח אותה, נלחמים זה בזה, ג'ירו מנצח, טארו נהרג בקרב.
לא, לא, הם משתפים פעולה. הבעיה עם הסרט הזה שיש פה המון כאילו עלילה ומיליון דמויות.
זה קפצי, כן.
כן. הם משתפים פעולה, טארו וג'ירו, כדי להרוג את מעט הנאמנים של הידורטה, ובאמצע הקרב טארו נהרג מכדור טועה שהגיע מהמגדל. זה אומר היועץ של ג'ירו בזמן שהוא מחזיק את הרובה שלו, והם מסתכלים על הרובה שלו והם כזה, כן, הוא נהרג מכדור טועה, זה קורה בקרב, ווינק ווינק, נאג' נאג',
זה קורה לכולם.
כן, כולם נורים בכדורים בגב באמצע הקרב.
כן, הקרב הזה אבל מוביל לשני דברים מאוד רציניים. קודם כל, ג'ירו הופך לבן השולט, ולכן הוא גם מגיע לטירה של טארו,
מקבל את אשתו.
יפ, מקבל. כאילו, היא מקבלת אותו, אז היא פשוט אומרת, שמע, אני לא הולכת להיות אלמנה. והוא מסכים, כי
היא שוחטת אותו עם סכין, שזה דרך הכי טובה לשחוט בן אדם.
ותפוז.
כן.
אולי לא תפוז. במקביל, הידטורה, שכבר רואה איך כל האימפריה שהוא בנה מתמוטטת לו מול העיניים, הולך ומאבד שפיותו, ועכשיו גם אין לו את אותם נאמנים שהיו לו, זה פשוט הוא, ליצן החצר וטנגו,
שהיועץ
שהוא גירש כי הוא תמך בסבורו.
סבורו? וואו, שהוא עושה לזה המון עלילה.
אני רק אציין, סרט של שעתיים ו-40.
כן. סבורו, שהוא באופן אירוני הבן הנאמן היחיד, בינתיים יתארח אצל לורד אחר, והוא אוסף את מעט כוחותיו כדי להציל את אבא שלו, ולהשתלט מחדש על האזור מג'ירו. ויש עוד לורד שמגיע מהצד השני, שמנצל את הקאוס כדי להשתלט בעצמו, ופאקינג הל.
זה מה שקורה בערך, פאקינג הל, זה די מה שקורה.
בסדר.
אנחנו מגיעים למצב שבו כל הבית, כל בית איצ'י מונג'י, הולך ומתמוטט בגלל מאבקי כוח בין הבנים, שהתחילו מזה שהאב בעצם ניסה לבחור אחד מהם כמועדף עליו, לא הקשיב לבן הצעיר והצנוע יותר שכמו, קורדליה במקרה הזה, לא הקשיב לבן הצעיר והצנוע שאמר לו שזה לא יעבוד, וככל שהלילה מתפתחת אנחנו גם מגלים שזה יותר ויותר קשור לא רק לגאווה של הבנים, אלא גם לדברים שהידטור עצה בעצמו כשהוא יצא יותר כדי להשתלט על האזור.
כמו שאמר הסמוראי המפורסם, הוא אברהם לינקולן, a house divided against itself cannot stand. הוא אמר את זה ביפנית, אברהם לינקולן.
עם ההקדמה לפני, שידעו מי זה.
אני, מה שנקרא under record, בפודקאסט הזה כמה פעמים, לא חוב גדול של אקירה קורוסאווה.
בוא רק נציין, כמה סרטים שלו ראית לפני רן?
זה יהיה הסרט הרביעי שלו, את שבעת הסמוראים ראיתי 3 פעמים אני חושב, כאילו פעם אחת בתור מישהו שצעיר מדי, פעם שנייה בתור בן אדם מבוגר יותר.
ופעם שלישית בתור מישהו שיש לו חיים.
פעם שלישית בתור שיעור על תרבות יפן.
זה היה שיעור מאוד ארוך.
כאילו זה היה שיעורי בית פחות או יותר. ראיתי את יוג'ימבו, ואני חושב, אני לא בטוח שראיתי את רשומון, הזיכרונות שלי מעוררים באופן מוזר.
אני זוכר שלא ראית את רשומון דווקא, מה שקרה זה ככה.
כן.
אני ראיתי את, אני לא חושב שראיתי את רשומון, ראיתי את 3 האחרים שהזכרנו פה, ואת רן ראיתי פעם אחת לפני כמה שנים.
ראיתי את זה היום.
ראיתי אותו פעם אחת שהוא שודר טלוויזיה, בגלל זה גם ידעתי להציע אותו, כי זה קשר קצת רופף, אבל כשחיפשנו למה להשוות את הפנתר השחור, לא רצינו ללכת על הדבר הכי מובן של, כן, גיבור שחור, בואו נמצא סרט עם גיבור שחור, היי, בלייד, לא.
בלנקמן.
כן, בלנקמן.
סטיל, מיטיור מן. יש היסטוריה.
הנקוק. אוקיי, אולי לא הנקוק.
כאילו, הנקוק יותר גרוע מבלנקמן.
אוקיי, זה מחמאה גדולה לבלנקמן, אני חושב. פחות אלבון להנקוק, יותר מחמאה
לבלנקמן. היה פשוט בלנקמן על הוידאו, אז מאוד חיבבתי את זה, וסביר לי שזה לא מחזיק, אבל אתה יודע.
הוא לא החזיק בזמן שראיתי אותו פעם ראשונה, אבל אז אמרתי, בוא נלך על מוטיב עלילתי, שזה מאבקי הירושה בתוך ממלכה רחוקה, שיש בה הרבה מסורות. אני מודה שלא זכרתי עד כמה רן מתעסק במאבקים עצמם, אבל כן, זה סרט מלחמה מאוד 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 אפל. למרות הצבעים היפים.
מה שהתחלתי להגיד בעצם זה שכמו אני under record לא מעריץ של קורוסאווה, את הסרט הזה מאוד אהבתי.
מעניין, אה?
מאוד, הופתעתי מאוד לטובה. חלק מזה, כמו שדיברנו לפני הקלטה, זה כנראה העניין של הצבעים. הסרטים הקודמים שלו שראיתי היו בשחור לבן, ועם כל ה... תשמע, עם כל הכבוד כאילו, אתה יודע, לאיכות הפילמאית שלהם שאי אפשר להכחיש, ולחשיבות ההיסטורית שלהם, הם שיממו אותי תחת כאילו. הסרט הזה לא משעמם, הסרט הזה דבר ראשון הוא יפהפה. יש לו שלושה צלמים, כי יש המון מה לצלם.
כן, השימוש בצבעים פה הוא מאוד מאוד חזק.
הסצנה שבה שני הבנים משתפים פעולה כדי להשתלט על הטירה של אבא שלהם, היא מדהימה. כאילו, זה עובר מסרט שעד עכשיו היה מאוד מאוד מקורקע למשהו כמעט, אתה יודע, סוריאליסטי בתיאור שלו של הגנום, של מלחמה, ופשוט כולם מתים, אחד אחרי השני, אתה יודע, מחצים, מכדורים, והסרטים שלו שעד עכשיו כן, הרגישו בוא. מאוד מאוד סטרילים, כן. הדם פה מוגזם לגמרי וזה
יש
עובר.
יש בן אדם שיושב ומחזיק את היד הקטועה של עצמו.
אני די בטוח שספילברג העביר את הסצנות האלה שוב ושוב כשהוא רצה לעשות את הסצנת הפתיחה ב...
ספילברג מעולם להכחיש הזה שהוא אוהב את קורוסאווה.
לא, וכזה להציל את רואי ריין, הוא כזה, אתה רואה את ההרס הזה
בסלו מושן,
כן, בסלו מושן ב-HD.
כן, עם מים, סיקס את מים.
כאילו בשלב מסוים, אחרי שאתה יודע, כל הסרט חיכינו שיהרגו את הליידי קדיה, ואחד היועצים של ג'ירו באמת פשוט נמאס ממנה והורג אותה, והיא משפריצה את כל אדם שבעולם על הקיר, כאילו הוא חותך אותה פעם אחת, וזוכר סצנה היא בקיל ביל שבה הוא שירן הורגת מישהו והוא פשוט משפריץ,
כן.
אבל לא זה לוקח הרבה זמן להשפריץ, היא משפריצה את כל אדם בשפריץ אחד, כאילו כל הקיר נרטב, כאילו.
כנראה שהוא פגע בעורק מרכזי.
כן, כנראה שהוא פגע
מומחה גדול ב...
כנראה שהוא פגע בצינור שמשפריץ את הדם בסט.
כן. ועם זאת, לפעמים הגזמה היא דבר טוב.
כן, כן.
יש לי לפעמים תלונות על סרטים, נגיד, סרטים של מל גיבסון, ששם האלימות היא הרבה פעמים מוגזמת, כדי להראות כמה משהו הוא היום ונורא, אבל הם פשוט לוקחים משהו שגם ככה היום ונורא, ועושים אותו קצת יותר גורי. פה זה לא, פה התחושה היא שדווקא זה נוגד את האסתטיות של הסרט, אפילו מלחמות עצמן הן כל כך נראות... כל כך מתוכננות ומהונדסות.
עד כאמור... שאנשים באמת מתחילים למות.
כן, כאילו. אבל כאמור, הסצנה של הקרב בטירה, לכל בן יש צבע שמייצג אותו, וזה זה ברמה שגם כלי הנשק הם בצבע הזה, לצבא האדום.
כן.
והצבא
כן,
של
ג'ירו. לא, של ג'ירו,
סליחה.
כן.
הצבא של ג'ירו, הצבא האדום, יש רובים. שיוצאים, שכשהם יורים הם יוצאים ניצוצות אדומים. והצבא של טארו יש חצים שצהובים כמו השריון שלהם. הצבא של סבורו גם משתמש לפעמים בכלי ירי, אבל משום מה שם זה לא אדום. שם זה...
כחול.
תחול, כן. כן.
וכל הסצנה הזאת שהיא דורת יושב כאילו במגדל שלו ומבין ש... הוא לא הולך לנצח, שהכל יתמוטט סביבו, שהבנים שלו הולכים לנסות להרוג אותו.
אני ממש ממש אוהב את המשחק של תצויה נקדי פה, נקדאי.
כן.
שזה, ראיתי סרט לפני שנים בטלוויזיה, תמונה אחת שפשוט נחרטה לי בראש, זו התמונה שבה הוא יושב בשדה, כשכבר הוא ראה את הכל מתמוטט, הוא כבר... כמעט מנותק לגמרי מהמציאות, וליצן החצר שלו, שעדיין נשאר איתו, מכין לו פשוט כובע כזה מבמבוק שהוא מוצא, ושם לו פרחים, והוא אומר, הנה הכתר שלך, והוא מחייך, וחיוך כל כך, כמו של זקן חולה אלצהיימר, שכבר באמת לא זוכר איך הוא, לא זוכר באמת מה קורה, אז הוא פשוט מאמין למה שאומרים לו, וזה, למרות שחולי עצר הרבה פעמים לא מתנהגים ככה, אני רק אציין, אבל התמונה הזאת נחרטה לי בראש, פשוט המבט שתצויה נקדאי עושה ברגע הזה, הוא לא היה כזה מבוגר, האיפור הוא, זה איפור מאוד תיאטרלי שנורא מבליט את הצללים על הפנים.
לא, גם המשחק מאוד תיאטרלי במובן הטוב של המילה, כאילו כשהוא משתגע, הוא משתגע, הוא לגמרי מתנהג כמו, אתה יודע, כזה...
כן, אני מקווה שכל הדמות שלו היא נראית מאוד, הייצוב שלו הוא גם מאוד מוגזם. זה משהו שאמור להפריע, אבל הוא עושה עם זה בדיוק למה שצריך, כי הוא יודע לנצל את, את האיפור הזה, כדי באמת לראות כמו מישהו שאיבד את מה שהיה לו.
יש בסרט הזה הרבה שוטים נהדרים. אתה אמרת לי, שלפי מה שהמחקר שלך בזמן ההפקה...
ובמחקר אני מכוון, קראתי פעם ב-IMDb.
כן, המקור הכי אמין בעולם. בזמן ההפקה אקירה קורוסאווה כבר התחיל לאבד את מאור עיניו.
כן.
ויכול להיות, עוד פעם, יכול להיות שזה פשוט הצלמים או, אתה יודע, second unit או משהו כזה.
מישהו שם ראה מה קורה והחליט לכוון.
אם כי יש לציין שהוא עשה, אתה יודע, הוא התכונן לסרט הזה במשך עשור בזמן שהוא אסף תקציב, והיה המון המון סטורי בורדינג מעורב, אז כאילו זה לא שזה כזה.
זה לא סתם סטורי בורדינג. ממה שהבנתי, קורוסאווה ממש הכין ציורים.
כן.
בצבע. כדי, זאת אומרת, לא סטורי בורדינג קלאסי של, שאתה מצייר בכללי איך אתה רוצה שהסרט יראה, אלא ממש תמונות.
אז כאילו, עד כמה יכול להיות שאתה יודע, מגיע לו פחות קרדיט מבדרך כלל, ושבגלל זה נהניתי יותר, אבל כמו שהיצ'קוק אוהב להגיד, אתה יודע, ההכנה לסרט זה רוב העבודה, כאילו, ואם אתה עושה את ה... אם אתה עובד כמו שצריך, הצילום זה החלק הכי קל.
אני עוד פעם אגיד, אגב, אם נחזור רגע לפנטר השחור, שאחת הבעיות שהיו לי איתו, שהרגשתי שלא הייתה מספיק הכנה לסרט. הרגשתי שפשוט נורא מהרו לתקתק את מה שצריך.
זה מרוול, שלושה סרטים בשנה.
זה התבטא גם בצילום.
אז כן, מה שהצילום עושה נהדר לאורך כל הסרט, כי דיברת על הקטע שבו הוא יושב והשוטה מכין לו כובע, הוא מאוד טוב בלמקם את השחקנים במרחב ולהראות שעד כמה שהאנשים האלה, שהם לכאורה, אתה יודע, הם לורדס אנד ליידיז, הם תמיד בשליטה לעולם, הם תמיד נמצאים במרחב שיותר גדול מהם, ושאתה יודע, הטבע בולע אותם.
כן, המון סצנות בשדה.
הסצנה שאני אזכור זה דווקא הקטע שבו הידורטה מתחיל לנדוד בשדות הוולקנים האלה, כאילו באדמה החשופה והרוסה לגמרי.
אני חייב לציין, יפן מאוד מאובקת.
כן. והשוטה רץ בעקבותיו, מנסה לתפוס אותו, כמו אבא שאיבד את הילד שלו. או... ובניגוד לזה הסצנה בהתחלה שבה הוא והבנים שלו ושני הלורדים הזוטרים יותר יושבים ביחד במין כזה מבנה נייר שהקימו בשבילם, והוא כזה מאוד כזה אני שולט פה ותראו איך אני מאבד את הטבע ברצון שלי ויוצר מבנים איפה שאין מבנים.
ואז מרדם.
כן, או מעמיד פנים, זה תלוי למי אתה מראה.
היה לו חיזיון.
אז כן, זה סרט שעושה עבודה מאוד נהדרת. אני אגיד כמה דברים שפר לבסרט הזה. דבר ראשון, זה הסרט, זה היה בתקופתו הסרט הכי יקר בהיסטוריה של יפן.
שעברו את זה מאז.
סביר להניח 11 מיליון דולר, אתה יודע.
הוא הרוויח 12 מיליון דולר.
הוא לא, כן, הוא לא, באופן כללי בעולם לא נחשב, הוא נחשב להצלחה ביקורתית, כישלון כלכלי.
כן, היה מועמד כמה אוסקרים.
לא מספיק. אבל אתה מרגיש בהרבה מקרים של הסרט שזה... זוכר שדיברנו על הסרט הוא של טרקובסקי סולאריס?
לכן, אני בעולם לא אשכח אותו כמה שרצה.
ואמרנו שאתה יודע, רואים שרואים לגבי הסצנות שצילמו ביפן שזה כזה, טוב, כבר הגעתי לצלם ביפן, אז בוא אני אנצל את סטוק הצילום עד הסוף, וזה פשוט נמשך ונמשך. אז עד כמה שהסצנות של הסוסים יוצאים לרכוב זה מרשים, והחיילים נסמים זה מרשים.
כמה שאני אוהב סוסים.
זה כזה, רואים בסרט הזה שהוא כזה, טוב, כבר, אתה יודע, יש לי את כל הניצבים האלה, ומישהו טרח לעצב את השרון הזה, אז בוא נמשיך ונצלם את זה, ונצלם את זה עוד קצת.
אני קצת הרגשתי שסרט של שעתיים ו-40, אני מסכים שהיה אפשר לקצץ במיוחד...
איזה רבע שעה, אני חושב, של שוטים חוזרים.
של לחימה גם.
כי...
ואני מאוד אוהב באופן כללי את הקצב של הסרט, לפעמים קשה לי עם סרט שאיטי מדי, פה זה דווקא חכם כי הוא בונה את השינויים שעוברים על הדמויות. אם איצ'ימונג'י הידטורה היה פשוט משתגע פתאום כי הוא אומר הבנים שלי לא אוהבים אותי יותר, אני משוגע עכשיו, זה לא היה עובד. ואם במקום זה אתה מראה איך לא רק שהוא הולך ומראה את זה בדרגה, זה מתחיל כבר מההתחלה שהוא אומר, אני פורש, וכולם מתייחסים אליו, מסתכלים כאילו הוא השתגע, והם עוד לא יודעים מה צפוי.
כן.
ולאט לאט, ככל שהוא מאבד דברים, ככה הוא הולך ומאבד גם את האחיזה שלו במציאות, כשהדבר באמת יפה, זה שבמקביל, דווקא השוטה, דווקא ליצן החצר, הולך והופך למבוגח, זה ש... היחיד שנשאר איתו כל הזמן, כי הוא אפילו אומר לעצמו, מה אני עושה פה? למה אני נשאר עם, עם הזקן המטורף הזה ולא דואג לעצמי? וכשהוא מכניס סוף סוף לקחת את, את המטלטלים שלו וללכת, הילטורה אומר משהו מתוך שינה, והוא פשוט חוזר ואומר, אין מה לעשות, אני פשוט, מישהו צריך לדאוג לו. וזה היפוך תפקידים נורא, שהוא נורא יפה, כי הוא באמת מנצל את הזמן של הסרט.
יש לי קצת בעיה במקצב, כאמור, מעבר לעובדה ש... כן, סצנות מסוימות בבירור כל כך ארוכות, פשוט כי היה לו את האמצעים שהם יהיו כאלה ארוכות. שעד כמה שיש לו את כל הזמן שבעולם, שעתיים וארבעים כאמור, הרבה מהפניות כן מרגישות מאוד מאוד מהרות. זה, כמו שאמרנו, הוא, אתה יודע, הוא מדבר עם הבנים שלו, ושתי דקות אחרי זה, אתה יודע, כשסבא אומר, לא, זה לא יעבוד, זה לא עובד. כאילו,
פה אני חושב שצריך להשאים קצת גם את חומר המקור.
את שייקספיר, כן. פאק שייקספיר, מה הוא יודע בכלל?
מה הוא כבר עשה?
על מקצב, כן. שייקספיר מאוד, אתה יודע, השיטה הקלאסית הזו הייתה לכתוב שכל לילות מתרחשות בזמן מאוד מאוד מוגבל. החידות האריסטוטלית של זמן, מקום ו... זמן, מקום ודמויות, אז כל הלילות אמורות להימשך איזה 48 שעות או משהו כזה.
נראה שפה זה קצת יותר מזה.
כן, אבל לא בהרבה. זה, אתה יודע, לסרט יש קצב, אבל הדמויות עושות את הטרנים שלהם מהר מאוד. אני בחזרה לצילום, כאילו, ולבעיה של שיטרון איתו. קורוסאווה מצוין בסצנה של טבח. הוא מצוין בלצלם אנשים נטבחים.
אני חושב שווה איזו מחמאה הזאת. אתה ממש טוב בטבח.
כן, הוא לא טוב בסצנה של קרב, הוא לא טוב ב... בסדר, זה הוא לא מנסה, הוא לוקח להיות טוב בקוריאוגרפיית אקשן, כי רוב האנשים שנלחמים הם לא, אתה יודע, זה לא כמו שבעת הסמוראים שהם אמורים להיות איזה לוחמים גדולים שמגינים על אנשים, הם סתם.
אני חושב שאם תחזור רגע שבעת הסמוראים, או ליוג'ימבו, שם זה עוד יותר בולט, קורוסאווה, ההתמחות שלו מבחינת קרבות זה בקרבות של הרבה משתתפים.
שם, כן.
שהקצב כל הזמן זה, זה הדמויות כל הזמן בתנועה אחת לעבר השנייה, כי אני לא יכול לומר שראיתי הרבה סרטים שלו, כמו ראיתי שלושה אני חושב, לא זוכר לי שבאחד מהם היה ממש רגע של קרב אחד על אחד קלאסי.
הקוריאוגרפיה, אתה יודע, הקוריאוגרפיה של הקרב עצמו, זה לא, זה לא, זה לא ברור משהו כזה, זה לא, או אפילו, באמת מי באמת שלא סמית נקשים, זה לא תקשי מיקה. שתקשי מיקה כשהוא מצלם סרטים כאלה עם סמוראים, בלייד אוף דימורטל שנה שעברה שיצא, הוא כזה, בוא נעשה את זה כיף, כי בוא נעשה את זה זכיר, ופאק ריאליזם במידה רבה. ובמקרה של, אני לא יודע, אתה יודע, אני לא יודע איך נראה קרב סמוראי אמיתי, יש להגיש שזה יותר קרוב לגישה של, של קורוסאווה, שזה פשוט כזה, אתה יודע, אנשים מנסים להרוג אחד שני, וזה בדרך כלל נגמר מהר מאוד, כי מה לעשות, כאילו, אתה מנפנף משהו אחד.
קרוב נוטים להיות צרים.
כן, כאילו, הקטע שבו... הידוטורה כן מנסה להיכנס לקרב והוא פשוט שובר את החרב שלו במכה הראשונה, כי זה מה שקורה לחרבות כשאתה מניף אותם על שריון, זה המטרה של שריון אחרי הכל.
וגם הוא איש זקן וזה סמלי,
כן, הוא לא, he can't get it up. אבל כאמור, בוא, הבעיה הנוספת מעבר לצילום זה שכאמור אתה די צריך תרשים מזרימה בשביל הסרט הזה. אני כמה וכמה פעמים בזמן הצפייה לקחתי את הטלפון, פשוט פתחתי על הדף כדי לזכר, אוקיי, מי האישה של מי, מי הבן של מי? הלורד הזה הוא יועץ של אחד הבנים, או שהוא לורד נפרד?
הצלחתי לעקוב, אבל המון פרטים.
יש המון המון דמויות, והן כל הזמן בוגדות אחת בשנייה, כן.
הצלחתי לעקוב על ידי זה שפשוט לא הסרתי את העיניים מהמסך. ישבתי עם הבת שלי, היא בת חודשיים וחצי, ראינו את זה ביחד.
כן.
אני חושב שהיא נהנתה בגלל הצבעים.
אוי, איזה טבח מקסים.
היא עדיין לא מדברת, אבל היא אמרה, או.
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 כן.
זו תגובה נהדרת לסרט הזה, או. כאילו, יש לנו פה את הדמות של ליידי קדה, שכאמור, אני לא ראיתי הרבה משחקי הכס, אבל מכל הדיבורים שיש מסביב, היא די...
היא לא סרסי.
היא לא סרסי?
לא, סרסי היא הרבה יותר כוחנית.
אבל זה דמות שעוד פעם אתה רואה את ה, זה קצת אשמת שייקספיר, וזה הבעיה עם לאבד את הדמות, את המחזות של שייקספיר, בלי לאבד פשוט ישירות את השפה שלו ואת הגישה שלו.
כן.
שזה כזה, היא אומרת לאנשים שהיא מרושעת ושהיא רוצה להרוג אותם, שהיא הולכת לבגוד בהם, והם כזה, הם ממשיכים, כאילו.
כן, כאילו.
אתה יודע, היא יושבת עם טארו, לא, הבעל שלה, והיא כזה, אנחנו יושבים עכשיו בטירה הזאת, שבה לקחת אותי, ושבה אבא שלך הרג את אבא שלי ואת האחים שלי, והיא כזה, ואני רוצה...
אבל לא חשוב זה.
ואני הולכת לנקום בו ומשפחתו. אגב, בוא תן לי לתת לך קצת עצות, והוא כזה, לא? כאילו, מה את עושה? את בבירור מנסה כאילו להרוס לי את החיים.
כן.
והיא עושה את אותו דבר בדיוק לג'ירו.
לג'ירו היא משכנעת אותו לרצוח את אשתו, כדי שהיא תהיה האישה היחידה.
זה מוביל, האמת, להסנה הכי טובה בסרט. אני לא זוכר איזה מהיועצים זה. אחד היועצים של ג'ירו.
זה שגם הורג אותה אחר כך.
כן. הוא שולח אותו, אתה יודע, ג'ירו אומר לו, טוב, תהרוג את אשתי, תביא את הראש שלה.
כן, בשק של מלח חשוב.
כן, חשוב מאוד.
שישמר.
והוא חוזר עם שק בסצנה שמאוד כזה, what's in the box, what's in the box. זה ראש של פסל של שואל. לשואלים יש מקום של כבוד במיתולוגיה היפנית בתור, אתה יודע, רוחות של משני צורה וכאלה, זה הרבה פעמים מוצג בתור שואל, והוא כזה, אוי ואבוי, שואל החליף את הראש שלה.
כן.
והוא כזה, הוא משחק לגמרי לפי הכללים של כזה, אתה יודע, הוא לא אומר שום דבר היום.
הוא לא עשיתי, הוא אומר,
אני עשיתי משהו. אתה יודע, אני לא ממציא איזה תירוץ, זה דבר שאנחנו מאמינים בו, זה כמו שאתה יודע, תגיד, אלוהים עשה את זה, אם אתה וכל אנשים שדבר מאמינים באלוהים, וכזה, מה תגיד, לא הוא לא? וכזה, אלוהים קיים, שואלים קיים, שואלים, רוחות שואלים קיימות, והוא כזה...
וזה פסל, אז הוא גם אמר, והוא גם הפך את עצמו לאבן.
כן.
איזה קטע מקסים, כי...
הוא עובד לגמרי לפי הפרוטוקול, ומרים כאילו אצבע משולשת ענקית לבוס שלו.
זהו, אני ראיתי את זה, חשבתי, זה הפאקיו הכי גדול בתולדות יפן. ואני אומר, אם כבר להפר פקודה, אז כמו שצריך.
כן,
בסטייל.
זה נהנה. הוא לא הפר פקודה. סליחה, על מה אתה מדבר, אביעד? אל תעז להליב את הכבוד שלו, הוא יצטרך לחתוך אותך לשתיים.
את עצמו האמת, כי זה הכבוד שלו.
לא, אם אתה מעלי את הכבוד שלו, אם הוא דפק את הכבוד שלו, הוא צריך להתאבד, אבל אם אתה פוגע בכבוד שלו, הוא צריך להרוג אותך.
ואם אני אשכנע אותו שאני שואל?
תיזהר, הוא יוריד לך את הראש.
אוקיי.
אז כן,
אני אפוך את עצמי לאבן.
רן הוא סרט ממש טוב, כאילו אני מופתע יותר מכל אחד אחר, כי אני לא מעריץ של קורוסאווה, אני לא הולך להתחיל לחפש את הסרטים האחרים שלו עכשיו, אני חייב להגיד, לא, כי היה לי יותר ניסיונות רעים.
לא, לא תראה דרסו או זה, לא, משהו כזה.
היה לי יותר ניסיונות רעים מטובים בינתיים, אבל עוד פעם, אני הופתעתי כל כך לטובה.
כן, הסוף של הסרט הוא מאוד מאוד קודר, ועוד
פעם. אוו, ג'יזוס.
עוד פעם, זה המלך לראות טרגדיה. וקורסה הלך עם הטרגדיה כמו שצריך. זה פשוט כל מי שאיכפת לך ממנו מת,
כי זה אפילו סרט,
זה דבר ככה, כל מי שאיכפת לך ממנו מת, הסוף.
כי זה סרט שהוא, אתה יודע, אז לקראת סוף הסרט יש את הנאום הזה על כזה, ככה זה בני אדם, אנחנו פשוט בוגדים והורגים אחד השני. זה לא האיש הזה, זה לא המשפחה שלו, זה אפילו לא ההיסטוריה המדמנת שלו, זה האנושות, כאילו.
יפ,
זה חבורה של מניקים שהורגים אחד את השני.
בסופו של דבר השורדים, האחרון שאנחנו רואים, הליצן גם שורד, אבל כן. האחרון שאנחנו רואים הוא אדם עיוור,
כן.
שכמעט נופל מצוק.
מפיל את
הבודה,
כן, הפוסטר של כן. שלו. כן.
זה כאילו, זה הדבר שקורסר רצה שנצא ממנו מהסרט. היחיד שיכול לשרוד פה הוא מישהו שלא רואה מה קורה סביבו.
Things fall apart, the center cannot hold. אז כן, אביעד, תשמע, אני חייב להגיד לך תודה. האמת, כשבחרתי את הסרט הזה וכתבת לי, אתה לא טועה וזה, אנחנו נצטרך לדבר על רן.
אני חשתי צריך להתנצל, לכרוע ברך, להתנצל.
ואני כזה, fuck that shit.
להביא ראש של מישהו במלח.
וכזה, fuck that shit, אבל לא, זה עבד.
יפה.
טוב, אז זה
היה... אני מבטיח למצוא משהו שבאמת לא טועה פעם בה.
זה היה שורה שנייה באמצע. אם נהנתם, אתם מוזמנים לעשות לייק ושאר בפייסבוק, להירשם ב-iCast לפודקאסט שלנו, ואנחנו עדיין באייטונס, מסתבר, כי כשפרק עולה ב-iCast הוא עולה גם באייטונס. אז אם אתם מדרגים אותנו שם, זה בכלל נחמד, כי אפשר לדרג כל פרק בנפרד. אז אם מישהו רוצה לעבור ולעשות כזה 5 כוכבים מתוך ה-15, זה לא הרבה, 5 זה שליש, זה בסדר, זה יהיה מאוד נחמד. ועד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה,
אני שואל,
אני אפגש בסרטים.